דוקטור ליאור רוזנצוויג הוא מרצה למתמטיקה באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. את המחקר שלו הוא עשה בנושא תורת המספרים, עם שימושים בנושאים מגוונים שנעים בין מתמטיקה פיזיקלית ובייחוד כאוס קוונטי, קירובים דיופנטיים ושימושים בתורת גלואה ובחקר פולינומים מעל שדות סופיים. האם המושגים האלה גרמו לכם לאבד עניין? אולי אפילו קצת להיבהל? אתם לא לבד. מה יש בה במתמטיקה שגורם לאנשים להירתע ממנה ואפילו לפחד? ואיך אפשר להתגבר על התחושות הללו ולפתח ידע בתחום המדע הראשון במעלה שיכול לסלול עבורכם את הדרך אל עבר קריירה מבטיחה?
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום ליאור.
שלום שלום.
למה אנשים לא נוהרים ללימודי מתמטיקה? מה מקור הרתיעה הרווחת ממנה?
אז קודם כל בואו נזכר שבאמת מתמטיקה זה איזשהו פתח להייטק. הרבה מחקרים, הרבה בדיקות, הרבה דיבורים יש על העובדה הזאת שאם אתה יודע טוב מתמטיקה, אתה יכול להצליח בעולם. יכול להרוויח הרבה כסף, יצליח בעולם זה קצת אמירה חזקה מדי, אבל להרוויח הרבה כסף.
להצליח בתחום הזה.
להצליח בתחום הזה, להצליח בתחום ההייטק.
וכולם רוצים להיות בהייטק, כי כל הכסף בהייטק, כל הכיף.
גם מכללת אפקה עצמה בדקה את זה, הייתה איזה מחקר של דוקטור דוד וייטלסון, שבדק מה הסיכויים של סטודנט להצלחה, והמדד הכי חזק באמת היה בגרות 5 יחידות. בדיוק מה שבנט דיבר עליו לפני כמה שנים, אם אתה עושה בגרות 5 יחידות, זה לא באמת משנה מה הציון שלך, זאת אומרת, אתה יכול לצאת עם ציון 60, 70, 80, עצם זה שהגעת למכללה עם 5 יחידות במתמטיקה, זה אומר שיש לך את הסיכויים הגדולים ביותר להצליח, לסיים את התואר. עכשיו, מה מקור הרתיעה? כל בן אדם יש לו איזשהו רגש למתמטיקה, זה משהו שהוא טבעי, למה אנשים לא אוהבים את זה? אז קודם כל, בואו נזכר שמתמטיקה זה משהו שעובר איתנו לאורך כל החיים. זאת אומרת, מכיתה א', יש אולי עוד מקצוע אחד או שניים שעוברים איתנו מכיתה א' עד כיתה י' ב'. אנחנו עוברים את זה כל החיים.
וזה בעצם בחיי היומיום, אנחנו צריכים לחשב דברים, להבין איך העולם סביבנו, אמנם הוא לא מתמטי, אבל הוא פועל לפי חוקים שאפשר להבין אותם במתמטיקה.
בהחלט, העולם שלנו בנוי ממתמטיקה, העולם שלנו, כל עולם המחקר, יש לו איזשהו זיקה למתמטיקה, איזשהו קשר למתמטיקה.
אז למה אומרים שמתמטיקה זה קשה, שצריך להיות אדם מיוחד, או עם סוג חשיבה מיוחד, רק יחידי סגולה יכולים להצליח בזה, מה מקור הסטיגמה הזאת?
אז קודם כל זה בהחלט קשור לעובדה הזאת, שזה עובר איתנו לאורך כל החיים, לאורך כל הלימודים שלנו, מאלף עד בית. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את זה כל הזמן. וברגע שאנחנו פוגשים את זה כל הזמן, יש סיכוי יותר טוב שנפגוש משהו שהיה לנו קשה. עכשיו, ברגע שאתה פוגש משהו שהוא קשה, אז או שאתה מתמודד איתו, אתה יכול להתמודד איתו, יש אולי אפשרות שזה באמת קשה לך, ואז אתה יכול להחליט, אוקיי, אז את זה אני לא אוהב, וזה אני לא טוב, ואז אתה תפגוש את זה עוד הפעם, באיזשהו שלב יותר מתמשך, באיזשהו שלב יותר מתקדם. אז אוקיי, אני טוב בגיאומטריה, אבל אני לא טוב בחילוק ארוך, או אני לא טוב בנגזרות, אבל פתאום, כשאני צריך לעשות משהו בגיאומטריה, הופיעו לי ככה בהפוכה, הופיעו לי הנגזרות.
יש פה שכבות של ידע שמתבססות על ידע קודם, ואם פספסת שלב מסוים, אז תתקשה לעבור הלאה.
תתקשה לעבור הלאה, וזה גם יכול לגרום לך את הסלידה מהנושא. זאת אומרת, אתה יודע שבזה אתה לא טוב, אז כל פעם שתפגוש את זה, אתה לא תרצה את זה. למרות שיש סיכוי שאחרי כמה שנים, אתה כן תאהב את זה. זאת אומרת, אתה כן תסתדר את זה. פתאום נפתחו לך דברים עם קצת תשחרר, אם בן אדם קצת משחרר, אז יכול להיות שעכשיו הוא כן מבין את הדברים.
יכול להיות שדווקא העובדה שזה מקצוע כל כך חשוב, ושיש לו השפעה כל כך גדולה על העתיד של מי שלומד אותו או לא לומד אותו, היא זאת שמפעילה לחץ, שגורמת לתחושה של בהלה ופאניקה מזה.
חד משמעית, חד משמעית. אין פה ספק שהלחץ הסביבתי של צריך ללמוד מתמטיקה, זה חשוב ללמוד מתמטיקה, זה משהו שגורם לאנשים לרגשות האלה. הרי כל בן אדם שתפגוש, כל פעם אדם שאני פוגש אותו, אני אומר, אני עוסק במתמטיקה, הוא אומר לי, יש לי תחושות למתמטיקה.
יש אנשים שמגדירים אומנות כמשהו שמעורר בך רגש, אז הנה, מתמטיקה זה בהחלט אומנות בהיבט הזה, אבל מצד שני, למרות מה שאמרת, אתה אומר, כדאי להתעקש ללמוד 5 יחידות.
כדאי להתעקש ללמוד 5 יחידות, כי זה מפתח לך את המחשבה. כי זה מפתח לך את ההבנה. זאת אומרת, מתמטיקה זה לא רק לפתור את התרגיל הזה, לפתור את התרגיל האחר. זה לא רק להתמודד עם אלגוריתם של אומר לך, אוקיי, אני רואה את השאלה הזאת, אני אעשה ככה, אלא דווקא החיבור הזה. ואפשר לראות את זה יפה לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אני עכשיו, לפני כמה שבועות, לימדתי בקורס של חדווה אחד, בסוף סמסטר א', דברים שהשתמשו בחילוק ארוך. הכללה כזאת של חילוק ארוך, של דברים מה של ילדים לומדים בכיתה ד'. אז אתה לומד בכיתה ד' חילוק ארוך, באיזשהו שלב נמאס לך, כי אפשר לשים את זה במחשב, אז אתה עובר למחשב. אבל דווקא הטכניקה, המחשבה הזאת, הכלים האלה, שאנחנו מפתחים אותם לאורך השנים, זה המתמטיקה, זה השער להייטק.
אז הנה, מאומנות עברנו לפילוסופיה, הדרך חשובה לא פחות מהיעד.
הדרך והכלים, הדרך והכלים.
אז זהו, הקלישאה של תלמידים, בעיקר בתיכון, זה בשביל מה זה טוב, אין לידע הזה שום שימוש אמיתי. אוקיי, אני יודע לחשב עודף בסופר, אני יודע לעשות 17% מע"מ, אני יודע לראות כמה כסף נשאר לי בבנק, בשביל מה זה טוב? חוץ מזה, בשביל מה המתמטיקה יותר מתקדמת?
אז קודם כל, כמו שדיברנו על זה קודם, מתמטיקה נמצאת בכל העולם. את כל העולם שלנו אנחנו משתדלים, או בסופו של דבר מגיעים לאיזשהו מודל מתמטי. ובדיוק הדבר הזה שהתלמידים מדברים עליו, יכול להיות שהם ירגישו הרבה יותר מחוברים למתמטיקה, אם הם יגיעו מאיזשהו אינטרס, עם איזושהי למידה שמגיעה מתוך, אוקיי, אנחנו לומדים את הכלים האלה, אבל למה אנחנו משתמשים בזה? עכשיו, זה לא חייב להיות משתמשים בזה בעולם הגדול, משתמשים בזה בכל מיני דברים, בהנדסה, בסטטיסטיקה,
מחשבים.
במדעי המחשב, במדעי החברה, הרי זה נמצא שם בכל מקום, ברפואה, אבל יכול להיות שיש איזשהו תלמיד שעכשיו לא מעניין אותו השימוש הגדול, אבל יכול להיות שמעניין אותו למדוד סימטריות בתמונה. או לראות מה קורה כשעושים איזשהו ניסוי פיזיקלי, ולעשות את המודל המתמטי הזה שמגיע אליו. אז למידה כזאת היא יכולה אפילו לגרום לעניין יותר.
אולי גם לתחושת הישגיות, הצלחתי לפתור בעיה אמיתית בעולם האמיתי, באמצעות מספרים. ואולי השורש של הבעיה נובע מהדרך שבה מלמדים מתמטיקה כאן בארץ?
יכול להיות. יצא שעברתי בשוודיה. עשיתי שם פוסט-דוקטורט, וראיתי שם איך הבת שלי למדה בבית הספר, ויצא לי גם להיות מורה מחליף בכמה מקומות.
בשבילית?
מורה מחליף בבית ספר בינלאומי, אז זה היה באנגלית. הבת שלי גם למדה בבית ספר בינלאומי, אבל ראינו שם עוד גישות. הגישה הזאת, בדיוק הגישה הזאת שמדברת על ללמוד דרך פרויקט.
זאת אומרת, להתחיל מהפרקטיקה אל התיאוריה ולא להפך.
משחק פינג פונג כזה. אתה לומד קצת את הפרקטיקה, ואז אתה מקבל איזשהו פרויקט, מחבר את כל הכלים האלה. זאת אומרת, יש לך איזושהי מטרה בסוף שאתה רוצה להגיע אליה, ואז תחושת ההישגיות, תחושת החיבור לזה. הרבה פעמים ראיתי שהלימוד מגיע דווקא בשיטת PBL, זאת אומרת, שיטת Project Based Learning, שאתה מקבל איזשהו פרויקט, אתה צריך להגיע אליו, קצת לומד את התיאוריה, קצת לומד את הפרקטיקה, ואז אתה מתחבר לתוך הפרקטיקה דרך הפרויקט, ואז אתה מגיע גם לתחושת ההישגיות הזאת.
עובדים שם בקבוצות קטנות, זאת אומרת, זה גם קשור להשקעה במערכת החינוך.
כן, פה זה היה בית ספר בינלאומי, אז יש להם שם הרבה יותר תקציב. הפרויקטים עצמם הם בקבוצות יותר קטנות, ואז אתה...
ואתה לימדת בשיטה הזאת?
הייתי מורה מחליף, אז ראיתי, יצא לי לראות אותם, זאת אומרת, לא אני זה שנותן להם את הפרויקטים, אבל אני ליוויתי אותם. אני ראיתי איך, אני ראיתי בעיניים שלהם את ההצלחה, ראיתי בעיניים שלהם את ההתחברות לזה. כיוון שהייתי מורה מחליף, אז עברתי על המון כיתות, מכיתה ו' עד כיתה י"ב, ראיתי תלמידים עוסקים בפרויקטים, ואתה מצליח לראות איך הם מתחברים לזה, איך הם נהנים מזה, איך הם ניגשים לזה ב... שמחה ותשוקה.
אחת הדרכים להפוך לימוד למשהו שאפשר יותר להתחבר אליו, גם למי שלא כל כך אוהב ללמוד כמוני, זה להפוך אותו למשחק.
נכון. זה משהו שאני נחשפתי אליו, גם כשאני ראיתי את הילדים שלי משחקים, זאת אומרת, וגם בשוודיה, כשהייתי שם כמורה מחליף, ראיתי איך ילדים נהנים ולומדים מלשחק. זאת אומרת, אתה רואה איך נכנסת פה פתאום האסטרטגיה והבנייה ומה אני צריך לעשות, אם זה משחק תחרותי, או לזרוק כדור ולחשב תוצאות. תראה, גם כשאנחנו משחקים X עיגול, וגם אני רואה את הילדים שלי שיחקו משחקי קהוט. קהוט זה משחק באינטרנט שהמשתתפים רואים שאלה על המסך, והם צריכים לבחור בטלפון את אחת מבין ארבע התשובות. אני חושב זה מבחן אמריקאי המוני שמתבסס על מהירות ועל ידע. ראיתי איך הילדים שלי נהנים מזה, והכנסתי את זה גם לשיעורים שאני מרצה בהם.
אז יש משחוק גמיפיקציה גם באקדמיה.
אני נותן קהוט באחד ואחד. איך אני מסכם חומר? אני מסכם נושא על ידי זה שעכשיו אנחנו עושים קהוט.
זה כמו פאב קוויז, זה כאילו אנשים משתתפים בזמן אמת ומתלהבים מזה ש...
מתלהבים, יש רעש, הכיתה נהיית הרבה יותר חיה. מתייעצים, נכנסת התחרותיות, מה השאלה הנכונה. עכשיו, אחרי כל שאלה, אני מסכם אותה ומדבר עליה, איך פותרים, איך פתרנו, אז לפעמים מתייאשים, לפעמים, אבל אז הם חוזרים חזרה, כי פתאום, עוד פעם, רגע, אבל זה, אנחנו נהנים מזה, ומבינים הרבה יותר טוב. זה בדיוק איזשהו שלב שהם רואים שהם יודעים הרבה, כשמסכמים את החומר.
יותר ממה שהם חשבו שהם יודעים.
יותר ממה שהם חשבו שהם יודעים, והם מבינים גם יותר טוב. רק שעושים סיכום, אז אפשר לראות את זה. עשיתי עוד כל מיני משחקים, עשיתי פעם איזשהו משחק זיכרון, שדרש חישוביות. משחוק גורם לאנשים הרבה יותר להתחבר לדברים, ושוב, תשוקה כזאת.
אז אנחנו יודעים איך ללמד יותר נכון, הידע הזה קיים ופועל בשטח, וזה עדיין לא קורה אצלנו. למה?
יצא לי לעשות פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית, ונחשפתי שם לפרויקט מאוד מאוד יפה, סטודנטים לתארים מתקדמים, לתאר שני ושלישי, עבדו יחד עם מורים של בית ספר יסודי, וניסו להעניק להם את התובנה היותר עמוקה, את התשוקה למתמטיקה, מתמטיקה של בית ספר יסודי. דיברנו על זה לפני כמה רגעים, שחילוק ארוך אפשר לראות אותו בכל מיני מקומות, אז דווקא השמחה הזאת, התשוקה, היופי של מתמטיקה בבית ספר יסודי, לפעמים נעלמת מהעיניים שלנו. ודווקא העובדה שברגע שמורה מגיע עם יותר תשוקה, וזה מה שהם ניסו לתת להם, אני חושב בהצלחה, פרויקט מאוד מוצלח ממה שקראתי גם בהמשך, מאפשר להם להבין יותר, כי ברגע שלמורה יש יותר הבנה של מה עומד מאחורי, ויותר תשוקה לכמה זה יפה, כמה זה נחמד, וכמה זה עמוק, גם מתמטיקה של בית ספר יסודי היא יכולה להיות עמוקה, זה מכניס לתלמידים את החיבור למתמטיקה.
אז אנחנו צריכים כאלה, למצוא את המורים האלה.
צריכים למצוא את ה...
ולהביא אותם ולשלם להם ו...
ולתת להם. זאת אומרת, גם המורים שיש להם עכשיו, להעניק להם את התשוקה. עכשיו, פרויקטים כאלה קיימים. נחשפתי לפרויקט הזה, אני בטוח שיש עוד הרבה פרויקטים שמשרד החינוך עושה, אבל עדיין אנחנו לא רואים את הכל בשטח.
איך אתה הגעת למתמטיקה? זה היה בזכות הדרך שלימדו אותך, או למרות הדרך שלימדו אותך, או סקרנות לגבי דברים ספציפיים שבסופו של דבר התנקזו לזה?
טוב, אני תמיד אהבתי מתמטיקה. זה משהו שתמיד התחברתי אליו, תמיד נהניתי.
היה לך את זה בבית? ההורים שלך עסקו בזה, לא. או דיברו על זה, לא. או לימדו את זה?
ממש לא. זה סקרנות אישית, או זיקה טבעית למתמטיקה. אני עד היום, אולי אחד הדברים שהובילו אותי על זה, אני זוכר את המורה שלי בהקבצה א', טוב, אז אוקיי, אז הייתי בסדר במתמטיקה, אבל עד היום אני זוכר את המורה שלי בהקבצה א', בתור מורה לטובה, זאת אומרת שהעניק לי את האהבה הזאת למתמטיקה. פשוט ברגע שאתה נהנה ממשהו, אז אתה מתחבר אליו יותר, זה הסיפור האישי שלי.
היית ממליץ להתחיל לימודי מתמטיקה יותר מתקדמת בגיל יותר מוקדם? האופן שבו נגיד מוחות צעירים לומדים שפות יותר טוב ממוחות של מבוגרים תקף גם במתמטיקה?
אז בגדול אני כן חושב שצריך, אפשר, אבל כמו כל דבר זה עניין של איך מנגישים את זה. זאת אומרת, יש אנשים שמאוד טובים להעניק את המחשבה היותר עמוקה הזאת. יש אנשים שיודעים מאוד טוב איך לפרק את זה. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לעשות את זה. ללמד. לא רק ללמוד, ללמד. עכשיו, אתה צריך את הגישה, אתה צריך את האהבה, אתה צריך את החיבור הזה. צריך לתת את האפשרות. זאת אומרת, אולי לא תמיד לבחור רק את הטובים ביותר, רק את המוצלחים ביותר, אבל כן לראות האם יש מישהו שיש לו איזושהי אהבה. או איזשהו חיבור מאוד בסיסי, זה לא צריך להיות, אוקיי, אני זוכר לעשות 2 כפול 5, אז אני טוב בזה, אני יודע לעשות 14 כפול 59, אז אני טוב בזה.
כן, יש משהו שהבנו מהשיחה הזאת, שמתמטיקה מבחינתך זה לא השינון.
נכון. כן צריך אותו, אבל זה לא רק השינון.
אתה מקבל סטודנטים שעברו איזשהו סינון, איזושהי...
הם צריכים לעשות, אנחנו מכללה להנדסה, אז הם צריכים איזשהו בסיס מתמטי.
מה אתה לומד מהשאלות שאתה מקבל מהם, ומרמת הידע שלהם, ומהחיבה שלהם לתחום הזה? איזה סוג של אינטראקציות יש לך איתם? כי אני מניח שגם לסטודנטים שעשו 5 יחידות ועברו מבחנים וזה, לפעמים קשה במתמטיקה, לפעמים לא ברור, לפעמים מסובך.
ברור, זה לא שלי זה תמיד קל, זה לא שלכל אחד זה קל. יש איזשהו קושי. הנטייה הראשונה של סטודנט, ואין בזה שום רע, כן? בסופו של דבר סטודנט רוצה לעבור את המבחן, אבל הנטייה הראשונה שלו זה איך אני עובר את המבחן, איך אני פותר את התרגיל הזה. תגיד לי איך לפתור את התרגיל, אבל זה לא השער שיביא אותנו להייטק. זה לא המתמטיקה. המתמטיקה זה מה שאני מנסה ללמד את הסטודנטים, שצריך יותר מרק איך אני פותר את התרגיל הזה, אלא אני נוטה להגיד את זה הרבה בשיעור, שהתרגיל זה לא המטרה, התרגיל זה הכלי. אנחנו רוצים להבין את מה שעומד מאחורי. יוצא לנו הרבה לפתור כל מיני תרגילים, מדי פעם לפתור משוואה ריבועית. יוצא לי לא פעם ולא פעמיים לפתור משוואה ריבועית. עכשיו, אוקיי, אנחנו, כשאני שואל סטודנט איך פותרים משוואה ריבועית, הוא אומר לי, אוקיי, אתה לוחץ 5-3 במחשבון, הוא יגיד לך, הוא ייתן לך את התשובה. עכשיו, נכון, אבל אתה צריך גם,
יש עוד משהו. מישהו בנה את המחשבון הזה.
בדיוק, מישהו בנה את המחשבון הזה, מישהו בנה את האלגוריתם הזה, והשיטות האלה, האלגוריתמים האלה, זה מה שמקדם אותנו הלאה כאנושות מבחינה מתמטית.
כן, וגם הם יצטרכו, אם הם יעבדו בתחומים האלה, הם יצטרכו לחשוב בצורה מתמטית, אלגוריתמית על בעיות. זאת אומרת, לקחת נכון, בעיות ולהכניס אותם לתוך נוסחאות
לפרק אותה, לפשט אותה, להכניס אותה לכל מיני מודלים יותר פשוטים, לנסות להבין איך אתה פותר את זה, ואז בסוף להרכיב את זה חזרה. זה הכלי שאנחנו מנסים לעשות איתו. האנליזה הזאת, עכשיו, אתה צריך להכיר את הכלים האלה, כדי לדעת, אוקיי, זה כלי שאני יודע להשתמש בו, זה כלי שאני יודע להשתמש בו, ואני יודע גם מה עומד מאחוריו, מה יש מאחורי הדבר הזה. ברגע שאתה מכיר את זה, אתה יותר מתחבר לזה.
יש לך הרבה סטודנטיות? זאת אומרת, כמות האנשים במתמטיקה היא גדולה, משמעותית, או שעדיין יש איזשהו פער גדול במה שמוביל לזה, במה שנקרא הסללה לזה?
אני חושב שאנחנו רואים את ה... אם נקרא לזה הסללה, או... יש...
חברות, כל מיני שמות.
יש סטודנטיות, אני רואה הרבה סטודנטיות, מספר הנשים שלומדות מתמטיקה לעומת גברים, אני לא רואה אותו שונה, כאילו אם אנחנו מסתכלים על כל המכלול כולו. זאת אומרת, מה שכן, ההסללה כן מתבטאת דווקא בהנדסה רפואית, אני רואה הרבה יותר נשים, בהנדסת חשמל, בהנדסה מכנית, אני רואה הרבה יותר גברים. זאת אומרת, זה בולט בצורה דומיננטית.
אבל גם אלה וגם אלה צריכים מתמטיקה.
גם אלה צריכים מתמטיקה, גם אלה וגם אלה צריכים את... כאילו, באו ללמוד הנדסה, אתה לא יכול להגיד שיש פה איזשהו הבדל. לא בדקתי את זה סטטיסטית, אבל אני גם לא חושב שאנחנו רואים הבדל בציונים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת אני לא רואה, אני לא מכיר הבדל, גם בבית שלי אני לא מכיר הבדל, יש לי גם בת וגם בן, שניהם אוהבים מתמטיקה.
איך הם לא מרדו באבא? אולי מורדים באמא.
אולי.
נניח שמאזינים לנו סטודנטים וסטודנטיות שמתקשים במתמטיקה, אבל יש להם את הנחישות להצליח. איזה עצות אתה יכול לתת להם לעבור את זה, להצליח בזה, להבין את השפה הזאת?
אז אולי העצה הראשונה שחשוב לי לתת זה... לא הכל מבינים מיד. זאת אומרת...
אבל אנחנו רגילים שהכל מיד.
אז לא.
אני מחפש בגוגל, אני מקבל מיד. אני שם מחשבון, אני מקבל מיד.
אז
אני רוצה מיד. אני מזמין אוכל, הוא מגיע מיד.
גם האוכל. צריך לחכות כמה דקות, צריך לחכות עד שהוא יגיע. יש דברים שהסימון ייפול טיפה יותר מאוחר. זאת אומרת, זה יכול להיות תקופה של שבועיים, שלושה, זה יכול להיות חצי סמסטר.
לטובת מאזיננו הצעירים, הסימון זה היה מין מטבע עם חור שהיו שמים בטלפון ציבורי, שזה כמו סלולרי, אבל מחובר לאדמה, ובאמצעותו היו מתקשרים, והסימון היה צריך ליפול פנימה כדי שתוכלו לעשות את השיחה, כי זה היה תשלום עליו.
איזה עולם מושגים ישן. אז התובנה, יכולה להגיע הרבה יותר מאוחר, ומה שכדאי לסטודנט כל הזמן לשאול את עצמו, זה לא, אוקיי, אוקיי, עכשיו הגיע הנושא שאני לא יודע, טוב, בזה אני לא טוב, זה אני לא נוגע, זה עזוב אותי מזה. אבל פתאום הדברים מתחברים, הם בסופו של דבר התחברו, אם זה לא בקורס הזה, הם בקורס הבא. מה שבכל שלב צריך סטודנט או סטודנטית לשאול את עצמו, זה מה אני יודע עכשיו לעומת מה שהיה בהתחלה. האם ארגז הכלים שלי גדל? האם עולם
דלתא אתם קוראים לזה.
הדלתא, כן. האם עולם המושגים שלי גדל? האם ארגז הכלים שלי גדל? האם אני יודע יותר ממה שהיה עד עכשיו? ברוב הסיטואציות, התשובה תהיה כן. זאת אומרת, כבר למדנו. אז יכול להיות שעכשיו אני יודע לראות את הדברים יותר טוב, ואולי אם אני אחזור על הדברים עכשיו מההתחלה עד עכשיו, אני אבין את זה יותר טוב. לעשות עוד תרגלים.
זאת אומרת, לא להרגיש שאני עושה את התרגילים, אז אני עושה שוב ושוב משהו שאני לא מבין, אני חושב שבכל תרגיל אני לומד כלי חדש, ובסוף אני אדע יותר ממה שידעתי בהתחלה, גם אם לא פתרתי את התרגיל הספציפי, או לא הבנתי אותו בדיוק.
נכון מאוד. אני יודע מה אישית עזר לי כשאני הייתי סטודנט. פריצת הדרך בלמידה האקדמית שלי הייתה כשהייתי יושב בבית ומסכם את כל המחברת מחדש. זאת אומרת, מחברות שהיו יוצאות מהשיעור עם בלגן שלם, לא יודע, עד היום אני לא בטוח שאני יודע לקרוא את זה, אבל אחר כך כשאתה מסדר את זה מחדש, עולות שאלות חדשות שאפשר לשאול את המרצה או את המתרגל, תובנות חדשות, וזה מה ש... עזר לי, אני חושב שגם לסטודנטים שאמרתי להם, זה גם עזר להם.
אבל לפעמים אני אהיה סטודנט אחר שכל הזמן מצליח, יש לו ציונים נורא גבוהים ולי לא, ואנחנו לומדים באותה כיתה ואנחנו אמורים להיות פחות או יותר, הגענו באותה רמה.
אנחנו אנשים, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד גדול, אין מה להשוות אותי לאחד אחר, יכול להיות שהוא מצליח, יכול להיות ש... אבל יכול להיות שאני אבין את זה יותר עמוק, אין מה להשוות בין אחד לשני. צריך לבדוק כלפי עצמנו, האם אנחנו התקדמנו בלמידה. ובאמת שברוב המקרים התשובה היא כן.
אני למשל, אני הייתי בחמש יחידות, היה לי קשיים בבית ספר מסיבות אחרות של היפראקטיביות וכל מיני דברים, ובסופו של דבר חזרתי והשלמתי ועשיתי שלוש יחידות. אם ניקח את נקודת המבט שלך, אתה חושב שמתמטיקה זה משהו שכולם צריכים לדעת, או שיש אנשים שזה לא התחום שלהם והם ידעו דברים אחרים, הם ילמדו וילכו לכיוונים שונים?
אז אישית, אני חושב שמתמטיקה זה, כאילו, הרי זה לא שאלה שאף אחד שואל על ספרות. זה לא שאלה שאף אחד, טוב, על אנגלית אף אחד לא שואל את זה, כי אנחנו משתמשים באנגלית. עברית, אנחנו משתמשים בעברית מעצם היותנו. אבל אף אחד לא שואל את זה על ספרות, על היסטוריה, על לשון. ואלה מקצועות שראוי ללמוד אותם כדי להיות אדם יותר טוב. אז אני חושב שראוי לבן אדם להכיר מתמטיקה, כדי שהוא יהפוך לאדם יותר טוב, אם דיברנו על זה.
לא במובן של מועיל או חיובי, אלא להיות שלם יותר, להקיף יותר ידע, להקיף עולמות שונים של תפיסות.
כן, של תפיסות, של ידע, של מחשבה, של היכרות עם העולם שלנו, עם ההיסטוריה שלנו.
זאת אומרת שכדאי לדעת מתמטיקה, גם אם לגמרי אתה לא הולך לעסוק בזה, והרקע שלך או הידע שלך במתמטיקה, יש שם בדברים אחרים שאתה עושה.
כן. מתמטיקה זה חלק מהעולם שלנו, וראוי שהאדם יכיר מתמטיקה, זה יעשה אותו שלם יותר.
אז אנחנו מקווים שהשיחה הזאת גרמה לכם אולי לפחד פחות ולחבב יותר את העולם הזה של מתמטיקה, ואולי להתעניין בו ולנסות לקחת על עצמכם את האתגר. אני יודע שבאופן אישי אני אשמח ללמוד לפחות את התיאוריה, את הבסיס של מה זה כאוס קוונטי וכיובים דיופנטים?
דיופנטים, על שם דיופנטוס.
זה מהיוונים, זה מהפיתגורסים.
אי שם, כן.
כן, ועוד ועוד, זה נשמע כמו תחום שבאמת, אנחנו מדברים הרבה על מציאות מדומה, זה סוג של מציאות מדומה, זה סוג של קווי המתאר המדומיינים שנמצאים על העולם האמיתי שלנו, אבל הם מסבירים לנו איך הוא עובד.
זה ממש יפה לתאר.
אתה רואה, אז אולי לא הצלחתי במתמטיקה, אבל ספרות דווקא היה סבבה. דוקטור ליאור רוזנצוויג, מרצה למתמטיקה באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה לך.
תודה לך.